אז בואו נתחיל במשהו יותר, לצערנו הרב, התבשרנו היום בשורות קשות. בוגרת המדרשה נהרגה בתאונת דרכים. רעות שוורץ, מחזור י"ג. אני מכאן נוסע להלוויה. השיעור יהיה עילוי נשמתה, שלושה ילדים. בעזרת השם, מתבשר בשורות טובות. אולי מילה אחת לגבי מה ששאלת. תראי, אנחנו יודעים, אני אענה מתוך הפרשה, זה ככה דתיים עונים. יש פה אולי איזה שולחן קול קטן, כי אני קצת קשה לדבר. לא, אז אני אנסה ליצור, בכל האפשר. מדונה או משהו כזה. כן? אפשר פשוט מים חמים, זה אותו אפקט בדיוק. מים חמים בכוס, לא הכל. אז יש בפרשה בשורה מאוד משמחת לעולם ולעם ישראל. המצווה הראשונה שבעצם נכתבה בתורה זה החודש הזה לכם, נכון? זה עכשיו אצלנו. וזה ברור לגמרי שזה שיש, שעם ישראל מקדש את הזמנים, זה פשוט ביטוי לעובדה שעד שעם ישראל נולד אי אפשר, תודה רבה, אי אפשר לספור את הזמן. הזמן לא רלוונטי. כשעם ישראל נולד, ביציאת מצרים, שם אפשר כבר לספור את הזמנים, ולכן אפשר להתחיל את הלוח. זאת אומרת, עד עכשיו לוח השנה היה בעצם רק שנים, הוא לא היה חודשים בכלל. מכאן ואילך בכל העולם אפשר לקדש את החודשים, כי עם ישראל הגיע והוא מקדש את הזמנים, מקדש ישראל והזמנים, נכון? עד לכאן זה מצוין, זה לא חידוש גדול. מה החידוש? זה אמור להעלות שאלה. והשאלה היא, אפס, כאילו זה לא ממש תואם את המציאות. כי עם ישראל לא נולד באלף בניסן. פרט שולי, אבל יציאת מצרים הייתה שבועיים אחרי. אז ממה נפשך? אם אתה אומר שעם ישראל הוא הנקודה, ובאמת, כאילו כשהוא נולד, אז הזמן מתחיל לפעום, והשעון מתחיל לפעור, הכל בסדר, תחכה שבועיים. ואל תגידי, טוב, כי הערך היה אז מלא. זה, נו, היה אפשר להוציא את... היה מסיים מצרים, שבועיים לפני או שבועיים אחרי. גם היה אפשר להחליט שא' זה כשיש שייך מלא. זה גם היה בסדר גמור. מה אנחנו למדים מזה? אנחנו למדים מזה דבר מאוד מאוד חשוב. מה קרה בא' ניסן שהצדיק את פתיחת הלוח העברי? מה קרה שם? בא' ניסן שאמר, יאללה, מכאן, אתה יודע מה? יש מה לספור. נשאל? מה קרה בא' איזה מעשה היה בא' ניסן שהצדיק את פתיחת הפעלת השעון. זה היה הרבה אחרי, כמובן. זה היה בשנה השנייה. מה קרה בשנה קודם? הרי מאז, נכון? מאז התחיל הפרשה שלנו, יכול להיות שזה לכם ראש חודשים. איזה מעשה היה כל כך דרמטי שאמרנו, זהו, אתה יודע מה? מה שהיה, זה כבר לא מה שיהיה. ממש לא. ממש לא, זה בעשור לחודש, מכילה. יפה, נכון. אומר רש"י, מה שהיה באלף ניסן, השם ציווה את משה ואהרון לדבר עם בני ישראל, שבעשור לחודש, אז יקשרו את השה. זאת אומרת, מה שהיה בעצם, בתתוו יצאו ממצרים, ביהודה אלת שחטו את הפסח, ביהוד קשרו את השה, באלף דיברו על זה. בואו תשלימו אותי עכשיו. מכאן שהתחלת הגאולה היא לא תלויה רק במעשים, נכון? היא תלויה גם בדיבורים. הוכחה, נכון? זה נוקאוט. יפה. אנחנו צריכים לדעת שדיבור זה דבר שפועל. ככל שדיבור, ככל שאדם יותר רוחני, כוח הדיבור משנה מציאות. ואם כבר דיברנו על זה, אז בוא נאמר שאנחנו עוסקים בדיוק במצווה שהיא קשורה בפה. כשאדם מתפלל, זה בעצם מה שהוא עושה, הוא לא עושה כלום. הוא רק מדבר. זאת אומרת, מה שבעצם למדנו מתחילת לוח השנה, למדנו שגם דיבור יש לו משמעות עצומה על המציאות, עד כדי כך שהתחילה הגאולה. זאת אומרת, מי שהיה עכשיו, אין לך איזה מישהו, איזה מדען מצרי שכותב פפירוסים. אני בטוח שהוא היה מדלג מעל אלף ניסן, הוא לא רואה כלום. לא קרה שם כלום, היה שם כינוס. כמו הרבה כינוסים קודם. לא היה שום דבר מיוחד, זאת אומרת, אם נחפש ארכיאולוגית, בפירושים שעוסקים מה קרה באלף ניסן, ביומן, תודה רבה, שום דבר, כלום ושום דבר. מה שזה אומר שהבשורה הזאת היא לא בשורה שרואים אותה על פני השטח. היא בשורה שרואים אותה בתודעה. רק עם שיכול לראות תודעה מעריך את כוח הדיבור, לכן יש הרבה מאוד מצוות, וגם איסורים כמובן, שקשורים לנקודה הזאת. אני רק מזכיר שכשאדם לא צמא, על מים לא מברכים. תקחו את זה בחשבון, שלא תחשדו. זה הלכה כך כתוב, שכשיש חשד, צריכים להגיד. אז מכאן אנחנו למדים, תודה רבה, יישר כוח. מכאן למדים, מכאן אנחנו, עוזר? ממש ככה. זה עוזר ככה? מכאן אנחנו לומדים שדיבורים על גאולה הם שלב מכריע בהתהוות של הגאולה. כבר הדיבור יש לו משמעות עצומה על מה שקורה בגאולה, ולכן אנחנו מאוד שמחים גם על דיבורים של גאולה. מה שאנחנו עוד לומדים בשבועיים האחרונים, שיש דיבורים שהיישום שלהם לוקח זמן, וחווים בדרך עליות וירידות. אתם זוכרות עוד דיבור אחד שאמרו אותו מזמן כבר לפני שנה? בפרשה הכוונה, בהיסטוריה של עם ישראל. נכון, משה לפני שבועיים, הוא בא לאהרון וזקני ישראל ואמר להם, פקוד פקד אלוקים אתכם. ומה שקרה בפועל זה לא רק שלא הייתה גאולה, אלא הוחמר המצב. ועל זה אומר המהר"ל שמשיח, יש לו איזה חוק הזה, שמשיח נגלה ונכסה וחוזר ונגלה. זאת אומרת, ביישום לא בהכרח שהכל עובד בצורה ליניארית. יש דברים שעובדים בצורה של עליות וירידות. גם לא בטוח שהמניע של מי שמבשר את הגאולה הוא מניע טהור. את זה גם רואים בגאולה הקודמת שלנו, שמי שהוביל את בניין בית שני, הפוך על הפוך, היה אחשוורוש בשלב השני שלו. בשלב הראשון הוא הקפיא. בשלב השני הוא זה שבעצם בנו, דריווש, הוא זה שבעצם דחף להקים את בית שני. אם היינו שואלים גרפולוג, 20 שנה קודם, תגיד, אתה בונה לך שלרוע שהוא יעזור לעם ישראל, הוא היה פשוט משפד לך. כאילו אדם גרוע, נהנתן, שונא ישראל, שכשאמן מגיע אליו רוצה לשלם לו על הזכות להשמין, הוא אומר, אין צורך, תעשה את זה בחינם. והאדם הזה בעצם פעל את הגאולה יותר מאשר כל מי שהיה קודם. גם כורש ניסה ולא הצליח. דריווש הצליח. מכאן אנחנו למדים שלא בהכרח ההיסטוריה מתקדמת על פי הכוונה. לפעמים זה מגיע במקום של הפוך על הפוך. אני חייב לומר לכם לגלות את הלב, שכשטראמפ נבחר לנשיאות ארצות הברית, הדמות הראשונה שעלתה לי בראש זה אחשוורוש. מכל מיני בחינות. בוא נאמר, לא בטוח שהיינו רואים בו דוגמה חינוכית לילדים שלנו. מכל מיני היבטים. וזה פשוט קטע עולמי. לראות איך הקדוש ברוך הוא מחייך, והופך את הכל לטובה, זה משהו מדהים. באמת מדהים, אחשוורוש היה מלך מושחת, נהנתן, עטוף, עפוף בתאוות. וממנו יצא בית שני. הרבה ראשונים ואחרונים מדברים על זה, גם המהר"ל מדבר על זה הרבה, שהגאולה מגיעה דווקא מהמקום היותר חשוך בעולם, התמה דווקא. כדי שיהיה ברור שזה מת השם. כי אם זה היה מגיע מתוך מקום של מודעות, של עדינות, הייתי אומר, אולי זה באמת הוא. אולי הוא חולל את הגאולה, אולי זה לא באמת מת השם. אז בכוונה יש איזה מין תהליך כזה, שאתה אומר, האדם האחרון שציפיתי מנסות דבר כזה, היה אחשוורוש אז, לא משנה, עכשיו אני יודע שזה באמת מת השם. כאילו, מה הסבירות שאדם כל כך, איך נאמר, כאילו, נהנתן. אדם כזה, כאילו, מה שיעסיק אותו יהיה שהארץ היא הבשורה האלוקית של השם לעם ישראל. זה הזוי. מכאן אנחנו אומרים, יש פסוק שאומר, רבות מחשבות בלב איש, ועד השם היא תקום. ומוסיף על זה השם משמואל, הוא אומר, זה לא, אנחנו אומרים תמיד, האדם חושב והשם עושה. בשביל זה אתה לא צריך פסוק, זה חבל פשוט על הדיו, ברור שזה ככה. הוא אומר, לא, הוא אומר, רבות מחשבות בלב איש, מחשבות מושחתות,
ועצת השם שהיא המחשבה מושחתת ממנה יצא ברכה לישראל. אומר, זה החידוש, שהקדוש ברוך הוא לש את המחשבות האלה, שהן גרועות, ומוציא מהן ברכה לישראל. זה חידוש, נקרא בקבלה התהפכה, שהוא מעביר את הרע עצמו לטוב. ברור שיש שם נקודות קשות ולא מוסריות, זה ברור לגמרי. השאלה זה מה אנחנו רואים בסך הכל, רואים פה בשורה עצומה. ונכון, יש בהחלט. אנחנו יודעים שגם בתש"ז, כאשר הצהירו באום על חלוקתה של הארץ, הייתה שמחה מעולה בצער עמוק. והיו שלא רקדו. נכון. וגם זה חשוב. חשוב לא לרקוד כאשר השאר רוקדים. זה חשוב מאוד לשים לב, כאילו כשיש איזשהו אופוריה, להגיד, אוקיי, אבל יש פה משהו עדיין חסר. זה לא הוגן להתעלם מהברכה העצומה שיש בדבר הזה. אתמול כשאני שמעתי את הדברים, אמרתי לעצמי, זה פשוט, הפסוק שישר צף לי בפה, זה אז יאמרו בגויים, הגדיל השם לעשות עם אלה. פשוט מדהים, כאילו, הלוואי שאני הייתי מאמין באותו פאתוס, הייתי אומר, הייתי יכול לומר, בלי מצמוץ בכלל, בן אדם כאילו עומד בטוח זקוף קומה, ואומר, מה שאני מתבייש להגיד, לאחים שלי, היהודים. אז זה באמת חסד מאוד גדול שהשם עשה איתם. וצריכים לשמוח עליו. וכמו כל דבר, אני לא יודע אם את זה, אבל יש פה, יש פה מישהי נשואה, ברוך השם. ברוך השם, אמא? ברוך השם עוד מעט. יודעת שיש גם עוד מזל טוב, ברוך השם, עוד בוגרת ילדה עכשיו בת, ממחזור י', ממש בדקות האלה. אז אין ספק, שמחה עצומה. זה כבר, זאת אומרת, ילד רביעי שלהם. אז הם בטח זוכרים שתינוק, זה גם אומר, שמחה גדולה, גזים, כאבי שיניים, חיסונים, קשה לזחול, קל לזחול, הוא קם בלילה. למה לא מתמקד בזה רגע? כאילו, נפל עליי תיק עכשיו, כרגע. עוד נשמה שהכנסה לתוך המשמרת שלי. אבל זה לא, נכון, זה לא הוגן, כי יש פה סך הכל. הסך הכל זה לידה של נשמה גדולה. יש ליד זה כוכביות, חשובות מאוד. אנחנו אפילו לא יודעים אם הבן הזה יהיה צדיק או רשע. אנחנו כבר שמחים. שמחים על הסגולה שבדבר. גם פה צריכים להיזהר, כמובן, כמו כל דבר בחיים, כל שלב בגאולה, הוא דורש הרבה דיוק, הרבה זהירות. יש תמיד פוטנציאל שיכול להיות לכאן ולכאן. אין ספק שיש בדבר הזה ברכה עצומה בתודעה. ועל זה התחיל הלוח העברי. על התודעה, על זה שדיברנו על גאולה. עוד לא קרה כלום. שוב, הצלם שם בסוף העיתונות, הוא חיכה על יד בית משה רבנו, חיכה ליד בית משה רבנו, והוא היה בשועמם. לא ראינו כלום, שום דבר. אמרו לו, התחיל לנו, אנחנו אומרים, בטח קרה משהו, נזעק לצלם, שום דבר, כלום, כלום, כלום. בסך הכל היה איזה שיעור, העבירו שיעור. אחרי 10 ימים הבינו שהשיעור הזה היה לו השלכה. אחרי 14 ימים הבינו שהייתה לו השלכה מעשית. אחרי 15 יום הבינו שעם ישראל נולד. מכאן, שמי ש... באמת רוצה לפעול בתוך התהליך ולא תצפת עליו, הוא צריך לזהות את ההתחלה של הדבר. שימו לב לדבר, וכדאי באמת לאמץ את זה גם כאן.
ברור שמדבר בהתחלה של התהליך, אבל אתה רואה את המפה של חלוקת הטריטוריה, אי אפשר להסתפק ברמת תודעה, זה מחייב
מאיתנו... חמור מאוד. למה זה חמור? כי זה לא קלף מיקוח, ארץ ישראל היא לא עסק כלכלי, זה חמור.
זה לא רק...
מסכים איתך, זה חמור מאוד. מה זה קשור אחד לשני? תראי, וולקאם, אנחנו חיים בעולם מורכב. יש אור וחושר בערבוביה. אדם קטן מקזז. אומר, יש 2 קילו אור, יש 1.5 קילו חושך, אז קיבלתי 0.5 קילו. זה לא נכון. קיבלת 2 קילו אור, וקיבלת גם 1.5 קילו חושך. אתה צריך להילחם בחושך ולשבח את האור. אני אספר לכם סיפור אחרון על אישה צדיקה שזכיתי להכיר, שגרה כאן בעיר הזאת. היא גרה בשילה פעם, ובעלה היה הרב של הישיבה בשילה, המשגיח של הישיבה.
לצערנו הרב דאבון ליבנו, הוא נהרג בתאונת דרכים עם שלושה ילדים שלו. והתחתנה, אחרי כמה שנים שרה את החיים שלה, והתחתנה עם יהודי אחר, והיהודי הזה חלה, במחלה קשה. והבר מצווה של הבן האחרון שלהם, הקטן שלהם, הייתה כשהוא היה כבר גוסס על מיטה. ובסורה השלישית היא ביקשה לדבר, בדרך כלל היא לא מדברת, היא ביקשה לדבר. ושוב, מדובר על בעל שני שכרגע גוסס, בשבת בר מצווה של הבן הקטן שלהם. והיא אמרה, תראו, הרבה אנשים, אין ספור אנשים אמרו לי, כבר שנים, תסתכלי על החצי כוס המלאה. זאת אומרת, אני מכילה מכבודכם, כופרת במשפט הזה. כופרת, אין דבר כזה, לא מכירה, זה מילים באוויר להגיד חצי כוס מלאה. כי כשאני רואה כוס כזאת, זה לא חצי כוס מלאה, זה כוס מלאה. יש בה גם מים, יש בה גם אוויר. האוויר זה חלק מהכוס. מי שרוצה לנצח בחיים, מסתכל תמיד על הכוס המלאה. והוא מפצל, הוא אומר, יש פה חצי כוס מים, ויש פה חצי כוס אוויר, אני צריך, אני נדרש למנף את החצי כוס אוויר לטובת החצי כוס מים. אם אדם מתעלם מהחצי כוס אוויר, הוא שיקור. אם אדם מקזז, אז הוא נמצא באפס. יש חצי מלא חצי ריק, משמע אני מאוזן, לא נכון. אז מכאן צריכים לדעת, יש כמה הלכה כזאת, חילה שאנחנו קצת משיכים מעבר, אבל יש הלכה, הלכה קצת משונה. כוונה, אנחנו משונים, כן? ההלכה היא טובה. ההלכה אומרת, מה הדין של אדם שמת לא מת? מת לו מישהו, קרוב משפחה, והוא ירש אותו. והוא ירש שקית ביסלי, בסדר? הוא הוריש לו, שקית ביסלי. מת לו עכשיו אבא שלו, והוא ירש ממנו שקית ביסלי. על פי ההלכה הוא צריך לברך שתי ברכות. ברכה אחת, דיין האמת, על המת שנפטר לו. ברכה שנייה, או שהחיינו אם זה רק בשבילו אישית, או אם זה למשפחה כולה ברכה כללית יותר, על שקית הביסלי. את מבינה מה זה אומר? כאילו מישהו יכול לשים בקנה אחד את הבשורה של המוות עם שקית ביסלי ביחד? ולא אומרך תקזז. כי הרי ברור לגמרי שאדם היה מוותר על מיליון שקיות ביסלי רק כדי שהבן הזה, האבא הזה, יחיה. אלא ההלכה אומרת, אתה צריך לדעת למקד, לראות את החלק הטוב ועליו להודות, לראות את החלק הרע ועליו להיות אבל. סליחה. עכשיו תגידי, בסדר, אבל לא נהגו ככה, נכון? ככה תגידי בטח, כי באמת לא ראיתי אבל שנוהג ככה. שולחן ערוך מפורש, לא זה לראות אבל אחד שמברך, בטח לא בשלב שהוא שנה שאבא נפטר, לא מברך הטובה מטיב ולא שיחיה. אז בטח תגידי, בסדר, זה הלכה עקרונית, תיאורטית, לא נהגו ככה. אני אגיד לך, לא נכון, את כל יום נוהגת ככה, את אישית, כל יום נוהגת ככה. איפה את נוהגת ככה? בברכת המזון. בברכת המזון יש בעצם ארבע ברכות. ברכת הזן, ברכת הארץ, ברכת ירושלים, הטוב והמתים, נכון? ברכת הזן כתוב שמשה תיקן שהיה להם מן. ברכת הארץ, יהושע תיקן כשבאו לארץ. ברכת ירושלים, דוד ושלמה תיקנו כשהגיעו לירושלים. והטוב והמתים, ביבנה תיקנוה על הרוגי ביתר. על מה יש להגיד הטוב והמתים על הרוגי ביתר? היה שם הרג עצום, כתוב ששלוש שנים, אנשים שהיו להם שדות לא דישנו אותם, כי היה עדיין את הדם של ההרוגים שדישן את האדמה. מה הטוב והמתים בזה? עונה הגמרא, הטוב שלא יסריחו והמתים שנקברו. הייתה תקופה שהיה אסור לקבור אותם, היה איזשהו גזרה, והרומאים בסוף הפשירו את הגזרה ואפשר לקבור אותם, ואז הם לא יסריחו עד אז. אז אני עכשיו, כל אחד מאיתנו, אחרי שהוא אוכל לחם, הוא צריך לברך הטוב והמתים על הרוגי ביתר. תגידי, אם את עושה עכשיו מאזן, נהרגו, אני לא יכולה לכם עכשיו כמה נהרגו, כי יש מדרש שאומר שנהרגו 80 אלף ריבו בני אדם, לא עכשיו נעסוק בזה אם זה בדיוק או בערך, המונים נהרגו, בסדר? המונים נהרגו בביתר והם לא ישריחו, והם נקברו. מי שהייתה מברכת שהחיינו, או על הטוב שהם עד אז לא ישריחו, איך זה? זה הרי בטל במיליון מול האבל הגדול, נכון? הגמרא אומרת, את אומרת, את מברכת כל יום, בדיוק על זה. לראות את החלק הטוב שבתוך הסיפור, גם שזה סיפור גרוע מאוד, להודות עליו. אדם שלא מודה על הנקודה הזאת, הוא כפוי טובה. זה לא אומר שצריכים באיזשהו אופן לזלזל בקטעים הרעים. ברור שיש אותם. אבל למה אתה צריך לקזז? אז זה בהחלט התכונה יהודית. לדעת לראות את החיים בצורה מורכבת, ולתת מענה לכל היבט. שזה הרבה השלכות חינוכיות, כמה אני לא אלאה אתכם, שכאשר אנחנו רוצים לחנך מישהו, אנחנו צריכים לשים לב היטב 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 למעשה. אם זה מעשה רע, למחות כנגדו, ואם יש מניע שיש בו גם קצת טוב, לשבח אותו על הטוב שבתוך הרע. להבין את המניע ולהגיד לו, כן, יש פה כוונה טובה, בוא תמנף אותה אחרת. אם אני לא עושה את זה, אני שטוח. זה גם בהלכות פרט, ופי אלף בהלכות כלל. פי אלף, כי הגאולה היא תמיד מגיעה כך. מגיעה באור וחושך, וערבוביה. אז אנחנו צריכים להיות באמת מספיק גבוהים, מספיק זקופים, כדי לראות את הטוב ולשמוח מאוד על השפע הטוב שהשם השפיע עלינו, ולראות את הרע ולמחות כנגדו, ולמנוע אותו, צמצם אותו. תסתכל בשאלה, כנראה שנה וחצי. למה שנה וחצי? כי הוא בא לפרעו, ופרעו הקשיח את העמדות, ואחר כך אומרים שהוא חזר למדיין לחצי שנה, פרש מהפוליטיקה לגמרי. אמר, אני האדם הכי פחות מוצלח, מאז באתי, אני אומר בשמך, הראה לעם הזה, פרש לחצי שנה. ואחרי זה התחילו המכות. כתוב שכל מכה ארכה חודש. זאת אומרת, בעצם שנה וחצי עברה, בין השלב שבו הוא אמר לזקנים, פקוד פקד דוקים אתכם, לבין יציאת מצרים. שנה וחצי שהיו בטח ערימות וציניקנים שאמרו, הבן אדם כאילו בררה לגמרי. ממציא, ממציאן.
וכל זה מה, כאילו...
מה?
אני מניחה שזה בנה איזושהי קומת מנהיגות אצל משה. כאילו, זה תהליך מטלטל, אני
מסתכלת את זה משוגע. קומת המנהיגות הייתה שהוא לא מתפורר לראות את עם ישראל, כי מאז שהוא דיבר לפרעה בהתחלה, ועד מכת חושך, לא מדברים איתו. כל התורה, הוא עומד מול פרעה, יש כבר 9 מכות, עד מכת חושך, לא מסתכלים עליו בכלל, היהודים הכוונה. פרעה ממש מסתכל עליו. היהודים לא סופרים אותו בכלל. הוא אויב מבחינתם. זאת אומרת, שנה ו4-5 חודשים, הבן אדם פשוט מנודה.
מכה ראשונה לא הספיקה?
ממש לא. תראי שם לפנים, ברוגז מוחלט. גם בבאר השבוע שעבר, גם בבאר עכשיו, עד מכת חושך.
ישראל לא הבין שהוא בתוך גאולה עדיין?
הוא כעס מאוד. אמרתי, תשמע, יכול להיות שיש גאולה, אבל אתה מביא שקר. אמרת פקוד פקד, איפה פקוד פקד? עד שהם לא ממש הגיעו לגמר של התהליך הזה, הם לא הסכימו. דבר איתו בכלל. אגב, זה לא נגמר אז, גם אחרי יציאת מצרים. בכל מצב שהיה שם איזשהו משבר, אומרים לו, זה אתה עם השטויות שלך. מי המחל לצאת עליו ממצרים? זאת אומרת, זה עוד הולך איתו אחרי הגאולה, כבר נגלו, יצאו ממוות לחיים, הם עוד לא סופרים אותו. כל מעיה שיש, אין מים, אין זה, אין זה, מיד הם צועקים עליו, זה אתה עם השטויות שלך. איזה עצבים חזקים צריכים אני. צריך מנהיג, משוגע. ועוד לא רק זה, הוא מגיע להר סיני, מקבל תורה, יורד עם התורה ורואה את המסל, עובד לעבודה זרה. מה אתה היית אומרת? תעופו לי מהעיניים, אנחנו לא מתביישים. אני מוסר את נפשי עליכם, נאבק עם המלאכים, שורפים אותי, אני איכשהו שורד. ואתם בהר סיני עובדים עבודה זרה, אתם לא מתביישים? לא רק שהוא לא עושה את זה, הוא נלחם עליהם, הוא אומר, מכן אינה. יש מקום להערכה.
זה עוד בלי
להבין. זה עוד בלי להבין, יפה מאוד, נכון. אז אנחנו רוצים קצת, יש לנו זמן קצר מאוד, קצוב, כדי לסיים את הדף הקודם של שבוע שעבר, הוא נקרא מספר 5. שם הגענו בעצם, נדמה לי, למקור האחרון, נכון? שם כתוב, יש שם ספירה של פרקי התהילים, סופרים שם את פרקי התהילים, ואז רואים שיש איזו בעיה מבחינת הספירה, בין שאנחנו רגילים לבין מה שאומרים בגמרא. עונה הגמרא, אין בעיה, כי פרק א' ופרק ב' הם בעצם פרק אחד. עכשיו, מי שקצת מכירה את ספר תהילים בהתחלה, את זוכרת? פרק א' הוא מאוד פרטי. פרק ב' הוא מאוד כללי. והגמרא, כי הוא דווקא אותם, היא שמה ביחד בחבילה אחת, שאשרי יש ולמה רגשו, זה בעצם פרשה אחת. כל מה שהרב חוגג על זה, פרו. על היחס בין הפרט לבין הכלל, אנחנו עכשיו עוסקים, כן, בענייני תפילה בציבור. אז בואו נראה ביחד את מקום מספר 3. אני שוב מתנצל על הכל, זה לא אני, זה הווירוס הארץ ישראלי. כן. בכבוד. עדיין מחפשים תורמת לתיקיות שקופות שיהפכו את הדפים האלה ליותר קיימות. בעזרת השם. אז אנחנו במקום מספר 3 בדף מספר 5, ששם אומרת הגמרא שוב שאותם שני פרקים בתהילים, א' וב' הם בעצם פרק אחד.
אז בואו נראה.
מה הכוונה? אומר הרב, זה לא סתם מתחיל, דווקא בפרט. ברור לגמרי שהשם ברא את העולם מכבודו, הוא ברא כדי שהעולם יהיה מתוקן ושלם. אבל האופן שבו זה קורה הוא מתחיל מלמטה למעלה, מהפרט לשלמות האומה, לשלמות העולם. זאת אומרת, גם בעם ישראל אנחנו יודעים שהיו שני כוחות. היה כוח שהיה קשור, שהיה מאוד מאוד, זאת אומרת, דחף לשלמות לאומית. נקרא לו בשם יצחק אבינו. שהיה מאוד 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 לאומי פנימה. היה גם כוח אחר, אברהם אבינו, שהיה הרבה יותר חסד על כל משפחות האדמה. נקרא לו בעברית אור לגויים. זה מעניין שבתכנון אברהם קודם ליצחק. אבל בביצוע יצחק קודם לאברהם. זאת אומרת, אומר הרב, אמנם בחזון בוודאי שהכל הולך מלמעלה למטה, מהכלל אל הפרטים, אבל ביישום של הדבר מתחיל מלמטה עד למעלה, מהפנים אל החוץ. אז אומר הרב, יש בוודאי איזשהו עניין, כדי שתהיה שלמות, אנחנו צריכים להשתדל בשלמות עצמו של האדם, אבל עם זה הוא צריך לדעת נגד עיניו שהשלמות הפרטית היא לא המטרה הסופית. יש עוד מטרה מעבר לדבר הזה, שהיא קשורה בשלמות הכלל. הכלל הכוונה זה גם בלאומיות וגם באנושיות. זאת אומרת, יש איזשהו חזון שהולך ומתרחב ככל שאני אמור להתקדם. אז השלב שבו אני חולם, אני בוודאי חולם קודם כל על השלמות העולמית. מתוך זה על העם ישראל, מתוך זה על האדם הפרטי. ביישום של הדבר מתחילים הפוך. מאשרי איש ועד היחסים הבינלאומיים, שזה גם כן נדרשים ממש מעניינים על האנטישמיות בכלל של פרק ב', איך זה בונה את העולם בסופו של דבר, אבל זה לא עכשיו נושא. נמשיך.
ויש להישמר שלא
תסייעו
תשוקותו להשלמת הכלל, למעט בשלמות עצמו ומעשים טובים ומידות טובות.
מה הכוונה?
שלא
יסיט
אותו.
לא לקוף
תושבים בעצם. בדיוק. לפעמים אדם, מרוב שהוא רואה חזון גדול, הוא מדלג שלבים. ואז לא יהיה מי שיגיע לשם. זאת אומרת, כשאתה רואה את האופק, אתה יכול בטעות להסתנבר ולקפוץ שלב, ואז אתה רוצה לבנות קומה שנייה, אבל אין לפני כן קומה ראשונה. צריכים מאוד להיזהר, ללכת בסבלנות. זה קשור מאוד למה שכתוב בחז"ל, שכשעם ישראל גולה, הקדוש ברוך הוא משביע, גם אותנו וגם את הגויים, שהגלות לא תסתיים לפני הזמן שלה. זה מדהים הדבר הזה. מדהים גם שכאילו עם ישראל גולה, ואף אחד לא חושב לפני 1900 שנה, פשוט לחזור חזרה. הרי לא היו פה גדרות ושומרים. ולא יודע, כאילו שמרי ראש או משהו כזה. גם אנשים באו והלכו, זאת אומרת, מבבל לכאן, אנשים יצאו, חזרו, הלכו, באו. למה לא פשוט חזרו חזרה לארץ? אין פה שומרים, מזמן הרומים כבר לא פה. הארץ ממש לגמרי שוממה. או שיש כל מיני ביזנטים פה שם. מה אכפת לחזור לארץ? היה איזה משהו שכאילו עיכב את הדבר, לא מסיבות טכניות, מסיבות מהותיות. אגב, גם ביציאת מצרים, אתם זוכרות שהיה שבט אחד, לא לוי,
אפרים, שיצא לפני הזמן. ואיפה הוא מת? בביקה של יחזקאל. נכון? שם, העצמות היבשות, זה שבט אפרים, שהוא יצא לפני הזמן, ובעצם כולם מתו בדרך. הם היו ציוניים, אבל ציוניים מדי. זה עוד לא הגיע פחות פקד אלוקים אתכם, והם כבר יצאו. זאת אומרת, יש פה משהו מאוד מאוד מאוזן, מדויק, כאילו, אל תעשה את זה לפני הזמן. עוד טיפה, חבר.
כי אי אפשר להצליח את הכלל, כי אם להיות כל אחד מפרטיו שלמים ומוצלחים.
מובן, נכון? זאת אומרת, ברור שהכלל הוא המטרה, אבל באופן העשייה אי אפשר שהכלל יהיה מוצלח אם אתה לא, כאילו, עסוק, מתמקד בכל פרט ופרט. יש לי דוגמה שאשתי לימדה אותי, אני זרן הרבה לא כל כך עוזר לה בזה, אבל כשהיא מכינה חלות, אז צריכים להפריד בין המלך לבין השמרים. שאלת למה? אמרת לי, מה למה? ככה, מפרידים בין המלך והשמרים. כי המלך הוא מקזז מהשמרים. יש משהו תוסס, משהו כנראה שכאילו מקפיא, מצמית, אם זה יהיה ביחד, לא ילך טוב. לכן מה עושים? אני אלש בהתחלה את השמרים, ואז מוסיף את המלח, ואז אחרי שהשמרים כבר נילושו, הם כבר מוגנים יותר. מה למדנו מזה? שכדי שתהיה פה עיסה טובה, אנחנו צריכים קודם כל לשמור על הפרדות. זה נקרא בחסידות הבדלה, ואחרי זה המתקה. זאת אומרת, כדי שתהיה המתקה, שיהיה שילוב, אני צריך קודם כל לעשות גבולות, משמר הגבול. להגיד, זה לבד, וזה לבד, ועכשיו נשלב אותם ביחד. גם יש פעם עמדה גמרא, וזה מומלץ כמובן, יודעת שהגמרא מלאה מחלוקות, מלאה. ותמיד זה שני אנשים, אביי ורבא, רבי יוסף ורב ששת, רבי יוחנן וריש לקיש. למה לא רבי יוחנן בעצמו יגיד ככה ואחרת? זאת אומרת, האופן שבו זה בא לידי ביטוי הוא בשני אנשים תמיד. למה לא באיש אחד? הרי באמת רבי יוחנן ידע גם את הסברה של ריש לקיש, נכון? למה לא יכול להגיד פשוט חד וחלק? יש צד אחד כזה. יש צד אחד כזה, והאמת עוברת באמצע. איזה הבדל יש בין שאחד יגיד את זה לבין ששניים רבים על זה? למה כשאת לומדת, את מחפשת חברותה? זה פרסומת סמויה כמובן. למה את צריכה חברותה? למה את חייבת חברותה? שבלי זה אין חיים.
זה מדייק אותך
יותר. למה? כי כל אחד עסוק בזווית אחת בלבד, הוא כל כולו שם. ואז הרבה יותר נלחם על זה. ואז האמת היא לא מקוזזת, היא אמת מורכבת. הרבה שואלות, יש לי זווית כזאת, אני, כשאני פה לומד, אני ממש נחמדה עם החברות וזה וזה, בבית, משהו אחר קורה. יש פה סתירות, אני חיה בסתירה, אני בפיצול אישיות. אנחנו עונים תמיד, זה לא פיצול אישיות, זה מורכבות. יש בך הרבה כוחות שפועלים, יש מקומות שבית הביטוי, היבט אחד בכוח, יש מקומות שזה בא היבט אחר בכוח. זה לא אומר שאת צבועה. זה אומר שאת מורכבת. כדי שההרכבה תהיה שלמה, צריכים שכל כוח יהיה לו ביטוי בפני עצמו. ואחרי זה מחברים. אז אומר הרב, שאי אפשר להצליח את הכלל, אלא אחרי שכל פרט הוא שלם בפני עצמו. לכן זה מגיע מפרק א' לפרק ב', עוד טיפה ונסיים.
לידך גיסא לא יעלה
על מעלתו
שיוכל
לעלות
על מעלת
שלמותו,
ולהיות בלתי עורד בכל לב לשלמות הכללי והצלחתו.
מה הכוונה? יש גם סכנה הפוכה, שבדיוק שמראש האדם יעסוק, מרוב שאדם יעסוק בפרט, כבר אין לו חזון בכלל. אז בתחום החזון מאוד חשוב להגדיר ולחדד לעצמי, הצלחת הכלל זה המטרה שלי. בתחום הטקטיקה אני מגיע מהפרט כרגע. כרגע כאילו שאין כלל. זה גם הסיבה שהשם ניסר את האיש מהאישה, שבשלב הראשון כל אחד יבנה את עצמו בעצמו. אפילו יש גיל כזה שרוצים להרוג את הבנים, וגם הבנים על הבנות אותו דבר, רוצים להרוג אותם. זה פעם היה בגן, ואחרי זה סביב כיתה ד' ו-ה' זה כבר עובר. היום יש כל מיני קהילות ששם זה עדיין כאילו נשאר להם מהגן. בכל אופן, כדי שיהיה אפשר להתחתן באמת, אז צריכים להפריד. יש כמישהי שיש לה אבא נגר, או שהיא עצמה נגרית? או דוד נגר, לא? נסיים. אז גם נגר ככה עושה. תבררו איך. בכבוד, עוד טיפה, משפט אחרון.
רק מקבץ, נכון?
כן.
רק מקבץ יחד זרזותו בשלמות הפרטי, עם העיניו לשלמות הכלל והצלחתו, אז יזכה לאושרו האמיתי, על כן, אשרי האיש שהיא כולה מדברת בשלמות הפרטית האישית, ולמה רצו שכולה מדברת בעסקי הכלל כולו, אחד הפרשה היא, ובסמדם יחד, אז תחילה וסופה רשמה.
מצוין. אז אפשר לראות שהכל זה אשרי, כי יש גם פסוק ראשון של א', ואחרון של ב', הם שניהם באשרי, כשהם מחברים, אחרי שישנם שני פרקים, אז החיבור הוא לא קיזוז, הוא חיבור של השלמה. יישר כוח, בשורות טובות בעזרת השם, בשורות טובות, יישר כוח גם על הביקור חולים שעשיתם עכשיו, זה מה שיפה.